שלום וברוכים הבאים לפרק השישי של המוניציפול, הפודקאסט המוניציפלי הראשון, וככל הנראה גם האחרון. אני אייל נזרי, ולצידי מגיש את הפרק דוקס הדאטה והביר התכנון דביר שעד. שלום דביר.
אהלן אייל, מה נהנה?
טוב, איך אתה?
אני בסדר גמור, בסדר גמור, הרבה זמן לא נפגשנו, לא הקלטנו פרק, קרוב לשנה, אבל בסדר, זה מסיבות מוצדקות. היה לנו חילופי תפקידים, היו בחירות, טיולים לחול, היה לנו הרבה מאוד דברים שבגללם לא יכולנו להקליט, אז אני מאוד מאוד שמח להיות פה. אתה רוצה לספר איפה אנחנו נמצאים?
כן, אנחנו כחלק משיתוף פעולה חדש עם רשת הרדיו BGU, אנחנו מקליטים את הפרק באוניברסיטת בן גוריון בנגב, נמצא איתנו גם דוקטור בוזי רביב שמנהל את הרשת.
אהלן בוזי.
אהלן, אהלן, איזה כיף שאתם פה.
שמחים להיות כאן, תודה.
בן גוריון משקיף עלינו.
כן.
שמח לראות אתכם פה.
תודה רבה בוזי, אנחנו שמחים להתארח, אני מקווה ששיתוף הפעולה הזה עוד יוסיף ויאדיר. דביר, אתה רוצה לספר לנו קצת על הנושא של הפרק?
כן, האמת שהפרק של היום יעסוק בכל מה שקשור בהסכמי גג. יש לנו, כל נושא הדיור הוא רכיב מאוד מאוד חשוב בעבודת השלטון המקומי, והסכמי גג זה דבר שהוא חדש באופן יחסי בשנים האחרונות, אבל הרגשתי שלא מספיק שרק שנינו נהיה כאן, זה זמן הוא מה שנקרא מומחה תוכן. נמצא איתנו יונתן לוזר, שהוא בוגר מחזור א' של צוערים לתכנון אורבני, והוא היום עוזר מהנדס העיר יבנה. אהלן יונתן.
היי, בוקר טוב.
מעניינים, הכל בסדר? איך הייתה הנסיעה?
אין כמו לנסוע לבוקר.
יופי, טוב מאוד.
תודה רבה יונתן, שאתה היום מתארח אצלנו. אני חושב שניתן עוד איזה נגיעה קטנה לנושאים אקטואליים של הפרק, ונצלול כבר ישר לתוך הפרק, אז באמת... לאחרונה נודע ששר הפנים פיזר את...
נכון, את מועצת העיר טבריה, בעצם גם ראש הרשות שם סיים את תפקידו על פי החלטת שר הפנים.
רון קובי, הצבעוני.
כן, נכון, וחשבנו שנכון גם באמת לדבר על זה לרגע, כי זה בכל זה אירוע די דרמטי בשלטון מקומי, שבעצם מפקיעים את הדמוקרטיה מהתושבים.
כן, בעצם זאת סמכות די מרחיקת לכת ששמורה לשר הפנים, שאמור להפעיל אותה רק במקרה קיצור. נכון. לציין גם שההליך בטבריה הוא כבר...
כן, הוא הליך של נמשך כבר.
שלו,
כן,
כבר נמשך כבר זמן רב. משפט. אוקיי,
אבל,
נאחל הצלחה לראש
המועצה הקרואה, למוני מעתוק, שהוא סמנכ"ל ההון האנושי במשרד הפנים. זהו, אנחנו יכולים לדעתי להתחיל לדבר על הסכמי גג.
קדימה, אלן יונתן, ספר לנו קצת על הסכמי גג.
בוקר טוב, נתחיל לדבר על הסכמי גג, בעצם תהליך שכל המדינה הזאת עוברת, יש לנו... אם אני לא טועה 19 הסכמי גג בזמן האחרון, אבל אל תתעשו אותי במספר המדויק.
נכון, זה מתחלק בעצם בין משרד הבינוי והשיכון לבין רמי, נכון? יש איזושהי חלוקה כזו בין שני הגופים האלה.
בדיוק, יש חלוקה ויש שונות בין שני הסכמי הגג, אבל בסך הכל המטרה היא באמת לאגם את כל המשאבים בשביל לפתור את משבר הדיור. אני חושב שזה סוגיה שצריך לדבר עליה דבר ראשון. כן, יש משבר או אין משבר.
נכון, אז בואו נעשה שנייה צעד אחורה ונדבר האם יש משבר דיור בכלל בישראל. מה דעתך על זה?
אני חושב שיש משבר דיור בישראל.
אוקיי.
אני חושב שיש משבר מחירי דיור בישראל.
מה זה אומר?
זה אומר שבסוף יש תנודת מחירים שבעצם קיימת לאורך כל שנות המדינה, משנות ה-50 ועד היום, לפעמים עולים, לפעמים יורדים. הבעיה שלנו שמ-2009 אנחנו בעלייה, ולא רואים את האופק, לא רואים את הירידה, זה כבר הגיע למצב שמאוד מאוד קשה לקנות כאן דירה, והגענו למשבר.
ממה נגרם המשבר לדעתך?
המשבר נגרם משני דברים עיקריים. אחד, באמצע שנות ה-2000 הייתה תפיסה אחרי אישור תמ"א 35 בעצם של פיזור האוכלוסייה. אז עצרו שיווקים למשך שנה וחצי, אם אני לא טועה זה היה שר הפנים שיטרית, למשך שנה וחצי, ושיווק קרקעות רק בצפון ובדרום, לא שיווק באזור המרכז. הדבר הזה גם...
בעצם אזור הביקוש המשמעותי.
שזה אזור הביקוש המשמעותי, אנחנו בעצם מדברים על גוש דן רבתי, אנחנו מדברים על, לא רק על על הארדקור, על תל אביב, אלא גם על כל האזורים מסביב.
מה שקוראים פעם גדרה חדרה.
מה שקוראים גדרה חדרה, היום כבר אומרים שזה מגיע עוד קצת לחיפה, ותקווה יגיע לבאר שבע, אנחנו עדיין לא שם.
אוקיי.
והדבר השני שהוא יותר חשוב, זה שבעצם מצב הריבית במשק. בעצם היום אין לאנשים מה לעשות עם הכסף, מלבד לקנות נכסים. בעצם יש להם, לא חייבים לשים את הכסף בפקם, כמו שהיו שמים הדור של ההורים שלנו, והיו סוגרים אותו ומרוויחים 5% ריבית בשנה, או 3, או 2, זה לא משנה. היום הם מרוויחים 0.25% במקרה הטוב, ועם האינפלציה זה בעצם אומר שחיקה ריאלית של הכסף.
נכון, אני רוצה בהקשר הזה באמת להתחבר לדברים שאמר יונתן, ולציין שבאמת אם מדברים על משבר הדיור, אז נהוג לדבר גם על צד הביקוש וגם על צד ההיצע, וכשדיבר יונתן על צד ההיצע והזכיר את אותה התאמה, אז אני רוצה להוסיף עוד משתנה אחד שגורם לטעמי לתמריץ שלילי לרשויות מקומיות לשווק יחידות דיור למגורים, וזה באמת שיטת הארנונה. הארנונה במדינת ישראל, קודם כל חשוב להגיד שיש שונות גדולה בין הרשויות המקומיות, אנחנו לא נתאר לעצמי להקדיש לזה פרק
אפשר, כן.
אפשר בכללים, אבל עד אז נגיד שבכלל אצבע, הארנונה, אם מדברים עליה בצורה רחבה, אז הארנונה למגורים היא יחסית זולה, והתושבים שמשלמים אותה נזקקים לשירותים יחסית יקרים.
מה זאת אומרת יחסית זולה? יחסית לכמות השירותים שניתנים להם?
קודם כל אני אגדיר את זה ביחסית זולה ביחס ליתר הסיווגים, הרי סיווגי הארנונה הם מגורים, ואחר כך יש לך גם תיירות ומסחר, תעשייה ושירותים וכולי.
אז מגורים זה זול.
אז המגורים ככלל אצבע זה תעריפים יחסית זולים, צריך לזכור שאנשים שמשלמים את הארנונה הזאת נזקקים לשירותים יחסית עשית יקרים, אותו ילד נזקק לסייעת בגן או בבית הספר, למורה, למזכירה, למתנס וכו'. צריך להדליק לו את האור בלילה, וצריך
לפנות לו שפח,
בדיוק.
שלו ירוק.
ולעומת זאת, הארנונה היקרה, שהיא הארנונה של התעשייה והמסחר, יש שירותים די זולים לצידם, שהרשות המקומית נדרשת לספק, זה בדרך כלל מתרכז בשירותים מוניציפליים ופחות ממלכתיים, אין מפעל שנזקק לשירותי רווחה, או משרד שצריך ללכת לחוג בערב.
הבנתי. אוקיי, בסדר גמור, אז אנחנו בעצם...
אגב, דיברתי עם הקפה של הבוקר עם יונתן, ודיברנו על זה שהתעריף הכי יקר בצווי ארנונה, זה בעצם בנקים וחברות ביטוח, וזה אולי יכול ללמד אותנו על התבריצים ולסגור דווקא סניפי בנקים, והשימים שנגרמים מזה.
אוקיי, בסדר גמור, אז אחרי שהבנו את שני הצדדים האלה שבעינינו גרמו למשבר, בואו ניגש שנייה לאיך נראה הסכם גג. יונתן, לכם יש הסכם גג ביבנה?
כן.
אז בוא תסביר שנייה באופן תיאורטי איך נראה הסכם גג, ממה הוא מורכב, ואז אולי נעשה טיפה דריל דאון על יבנה עצמה.
אין בעיה, הסכם גג בעצם המהות שלו הוא לקחת ולאגם את כל המשאבים שצריך בשביל לפתור את משבר הדיור הזה. אם דיברנו קודם על זה שיש בעיה ויש משבר, אז צד אחד זה המדינה וצד שני זה הרשויות המקומיות. אז אם אנחנו רוצים לפתור את זה, אנחנו צריכים שכל אחד יתרום את החלק שלו, בשביל שבאמת נגיע לפתרון הכי טוב והכי מהיר. כי בעצם יש לנו הרבה תוכניות שיכולות לשבת על המדף שנים, ולא יקרה איתן כלום. למה? פה חסר מחלף, פה יש בעיה עם מטש, פה אין בתי ספר. ובכלל, ערים רוצות לשדרג את עצמם בעניינים של חדש מול ישן, שאני בטוח שתרחיב על זה דביר, ויסביר קצת איך אנחנו עובדים עם כל העסק הזה.
אוקיי.
אז בעצם יש לנו את החלק של התשתיות, הצמודות, שזה ברור לכולם, צריך מים, צריך חשמל, צריך גז, צריך...
תשתיות בסיסיות.
זה הדברים בסיסיים, זה בכל פיתוח עושים, ויש את תשתיות העל. תשתיות העל, פה המקום של כל רשות ורשות, גם לשדרג את עצמה וגם לשפר את מה שצריך.
תן לנו דוגמה.
אני אתן דוגמה הכי קלאסית. יש מחלף שנקרא מחלף אשדוד צפון, אנחנו קוראים לו יבנה דרום, כי אנחנו השקענו בו, אנחנו. העירייה השקיעה בו 200 מיליון שקל, מתקציב הסכם הגג שלה, ובעצם הוא יהיה הפתח הדרומי של כל העיר, הוא ינקז אליו שכונות בהיקף של 8,000 יחידות דיור, שזה מסה קריטית, מדברים פה על 24-30 אלף תושבים,
okay.
שבעצם היום כולם יוצאים דרך מחלף אחד לכביש 4. אז מה קורה עם המחלף הזה? המחלף הזה היה צריך להיות עוד לפני הרבה מאוד שנים,
okay.
אבל הוא התעכב והתעכב והתעכב. כחלק מהסכם הגג, הכניס היבנה את המחלף הזה, ואני יכול להגיד לכם שאם אני לא טועה, הוא אמור להיפתח כבר חודש הבא, מבחינת כניסה ויציאה ימינה, ימינה, מה שנקרא בשפה המקצועית. זה לא מחלף מלא, אבל זה מחלף מאוד מסובך ומיוחד, התחבר לאשדוד ולכביש הארבע.
והוא בעצם היה חלק מהחבילה של הסכם הגג של יבנה.
ליבנה יש בעצם 1.5 מיליארד שקל של הסכם גג, שחלק משמעותי מתוכם זה המחלף הזה. 200 מיליון שקל מתוך העסק הזה, כמובן שעוד גופים משתתפים בזה, אבל בעצם יבנה נתנה פה את החלק שלה, כי זה בעצם ראייה אזורית. Okay. אני לא מסתכל פה בקטע הזה רק על יבנה, מסתכל איך אני פותר את הבעיות התחבורתיות של האזור של יבנה.
בעצם אם אתה נראה, אני מבין נכון, הסכם גג לצורך העניין בהסכם של יבנה, הסכם שבו נפגשות הרשות המקומית מצד אחד שמתחייבת לספק, לשווק יחידות דיור בקצב מסוים, בטח תיגע בזה בהמשך, ומהצד השני המדינה שנרתמת ומתקצבת את צרכיה של הרשות המקומית כדי להתמודד עם הגידול באוכלוסייה, אם זה מחלפים או תשתיות וכו'.
הגדרת את זה בצורה מדויקת, אבל המחלפים והתשתיות זה ממש מגיע לדריל דאון מאוד אינטנסיבי. אני אדבר איתך על ניקוזים. Okay. לכאורה כולנו חווינו את החורף האחרון ואת הבעיות שהיו בנהריה ואת הבעיות שהיו... אני אגיד לכם שיבנה השקיעו בניקוזים כמה עשרות מיליונים. זה תקציב שלא היה לעירייה בחיים, לא יהיה לה בחיים, ובזכות הסכם הגג אני יכול לטפל בכל בעיות הניקוז של העיר, אבל לא רק לטפל במה שיש היום. להסתכל על מה יהיה הלאה, מה יהיה כשהעיר תהיה 100,000, שיהיה את כל השיווקים האלה.
אוקיי, אז זה נותן ערך לרשות המקומית בהיבט של הראייה שצופה פני עתיד, ומתכננת את הגידול העתידי של הרשות. דיברנו על הפתרונות שהיא מקבלת בצד התשתיות הקשות, של ניקוז, ביוב, מים, מטשים לטובת מי שלא מכיר, מתקני טיהור שפכים. בואו נדבר רגע על המקום של הרשות המקומית, לשדרג דברים שהם יותר... ניתנים לראייה או מוערכים על ידי התושבים שלנו.
בעצם מה שאתה אומר זה בוא נסתכל על פרויקטים שחשיבותם לעיר היא רבה, מבחינת של תשתיות על, פחות מאשר מחלף וניקוזים.
כן,
כן.
פארקים,
אז אני אסביר,
ציבור.
בדיוק, אז אני אסביר שאחרי זה אנחנו נדבר קצת על ידי בין רמי למשרד הבינוי והשיכון. רמי לא מתקצבים שיפוץ ושדרוג של מבנה ציבור, ועוד משרד הבינוי והשיכון כן. וזה שני הבדלים מאוד משמעותיים בהסכמי גג, לפחות אצלנו.
שלצורך ההשוואה, ברשותך אני נותן דימון, למשל חתומה על הסכם גג עם משרד הבינוי והשיכון, ולכן היא כן קיבלה במסגרת ההסכם אפשרות לבנות מוסדות ציבור או לשדרג מוסדות ציבור קיימים.
בדיוק, ואנחנו עם הקטע הזה לא הצלחנו, זה פשוט רם יודעת לטפל בתשתיות, גם במסגרת ההסכמים האלה, זה המומחיות שלה, פיתוח שכונות וכהנה, ולא במוסדות ציבור קיימים. מה כן? אני יכול להגיד לך שיש לנו שני פרויקטים מאוד משמעותיים, שנעשו במסגרת הפעימה הראשונה של הסכם הגג שלנו. אני רק אתן איזה שתי מילים על הסכם הגג של יבנה.
כן, מתי נחתם אגב?
הסכם הגג של יבנה נחתם ב-2016, אבל זה אחרי שהיא הייתה אחת הערים הראשונות שנכנסו לתהליך. בעצם ראש העיר...
ב-2013-2014?
ב-2012. בעצם ראש העיר ניהל מסע ומתן קשוח ואינטנסיבי לאורך כל הזמן הזה, כדי להגיע למה שהוא תפס כ... הסכם גג שהכי יטיב עם העיר יבנה. בתוך ההסכם הזה יש פול של יחידות דיור, יש קצב שיווק כמו שכולנו מכירים 2,000 יחידות בשנה, שגם על זה נדבר, זה...
אולי דבר על זה.
אני אדבר על זה עכשיו, בקרות זה לאחר.
תשמע, זה יד על סף הבלתי אפשרי, בוודאי ברשויות פריפריאליות.
מה צריך בעצם, אני, מי חותמים הסכם יד? ומה נדרש ממני כרשות?
ממך כרשות מקומית נדרש לחתום מול או רשות מקרקעי ישראל או משרד הבינוי והשיכון, שאני מזכיר לכם שניהם היו תחת אותו מפלגה שר יותר נכון, ולכן זה היה מאוד דומה, ונדרש הסכמה ותוכניות, תוכניות בתוקף ותוכניות עתידיות. בעצם אם אין לך תב"ע כלשהי שמקיפה בוא נגיד 5,000 יחידות דיור מינימום, אני לא סגור על ה... על המספר הזה, אין לך בעצם אופציה לחתום הסכם גג, כי אין לך מה לשווק. בעצם אתה מקבל את הכסף בהתאם לשיווקים.
ומה קצב השיווק המינימלי?
קצב השיווק המינימלי שנקבע הוא 2,000 יחידות בשנה, אבל גם הם, הכוונה רשות מקרקעי ישראל במקרה שלי, או משרד הבינוי והשיכון במקרה של דביר, יודעים שלא תמיד אפשר לשווק בדיוק 2,000 יחידות
נכון.
בשנה.
נכון.
וזה למה? כי כשאני מגיע בפיתוח של שכונה, אני מגיע לקצב מסוים. אז במקרה אצלנו הם מאוד מאוד עוזרים מהקדמת מימון וקדמי מימון, בשביל שנוכל להמשיך לתחזק את כל המערכת הזאת. בעצם זה לא שהם משאירים אותך, אומרים לא שיווקת, אתה לא מקבל כסף.
נכון, גם בדימונה המנגנון עובד באופן די דומה.
דיר, כמה יחידות יש לכם בהסכם גג?
במסגרת הסכם הגג של דימונה יש סביב ה-28,000 יחידות דיור, שזה המון, זאת אומרת זה באמת נתון מאוד מאוד גדול.
וכמה יחידות היום?
כן, שהיום יש בדימונה מעט יותר מ-12,000 יחידות. וזה באמת
משלשים את העיר?
השאיפה היא בסופו של דבר לשלש את העיר, אבל בגלל היכולת הדלה יחסית לשווק בקצב של 2,000 יחידות בשנה, אז הסכם הגג של דימונה הוא מעט שונה, והפריסה תהיה כנראה ליותר שנים באיזשהו שלב, אבל מבחינת קדם המימון המנגנון עובד באופן דומה לשל יבנה כפי שיאנתן ציין.
אוקיי, אז אם אני רשות מקומית ויש לי פול תכנוני נקרא לזה של מאגר יחידות דיור שבכוונתי לשווק, ואני מתחייב מול המדינה לשווק בקצב מהיר, קרי לפחות 2,000 יחידות דיור, שוב עם המנגנון ההתאמה של שכונה שמשווקת במקלעות יותר, וכך. אוקיי, ומהצד השני המדינה מתחייבת להעמיד לרשותי תשתיות ומוסדות
ציבור.
אני רוצה בהקשר הזה שדביר אולי תפרט טיפה על עוד רכיב בהסכם גג שנקרא חדש תמורת ישן.
אוקיי, אז פה גם חשוב לי שיונתן יגיד איך הוא רואה את הדברים, אבל חלק מסעיפי הסכם הגג הם בעצם מדברים על מה שנקרא בכותרת ישן מול חדש. בעצם יש לנו עיר ותיקה, לא משנה אם זה ביבנה, בדימונה או בכל רשות אחרת שחתמה על הסכם גג. ומצד שני יש את השכונות החדשות שבונים אותן והן בעצם מה שנקרא חדשות לחלוטין. זה מה שנקרא שכונה מהניילונים.
אנחנו נמצאים בבאר שבע, אז אולי ניתן דוגמה של שכונת הפארק שמקימים פה עכשיו, לעומת שכונה ד'
נכון, או... נכון, אלה שכונות ותיקות מאוד שסובלות מתשתיות, חלקן לקויות, חלקן לא מתאימות לקפסיטי של האוכלוסייה הנוכחית. ואחד הדברים שראש העיר בדימונה הקפיד עליו מאוד בהסכם הגג היה לייצר תקציב משמעותי לישן מול חדש, כדי שלא ייווצר מצב של עיר ישנה ותיקה ויחסית פחות חדשה, בוא נגיד מבחינת התשתיות שלה, אל מול השכונות החדשות שהן באמת המילה האחרונה בכל מה שקשור לתשתיות, לבינוי וגם למוסדות ציבור. וזה הרבה מאוד כסף שמושקע בשכונות הוותיקות כדי לייצר איזושהי סטנדרטיזציה בתוך העיר עצמה.
צריך לזכור שיש חלק מאוד חשוב בעצם שבמסגרת הסכם הגג, חוץ מאשר תשתיות העל, אתה לא גובה היטלים. אתה לא גובה לא היטל טיול, לא היטל סלילה, לא היטל שצ"פ, זה היטלים שגובים מכל בנייה חדשה, בעצם מכל היתר, ואז חלק מהכסף הזה מנותב לטובת ישן מול חדש. מה הכוונה? אני מאגם את כל המשאבים של העיר, אומר, אני לא עכשיו ילך לכל יזם, יגיד, תשלם לי אגרות והיטלים. אגרות משלמים, אגרות בנייה זה חלק נפרד, הוא לא רלוונטי. מאוד קטן. ההיטלים הם בעצם החלק המשמעותי. אם זה מפתחים את השטחים הציבוריים הפתוחים, ובונים את המדרכות, וסוללים את הכבישים.
בוא רגע, אתה נעשה רגע סדר בנקודה הזאת למאזינים, ונגיד שבעת שיווקים של קרקעות, היזם שרוכש את הקרקע, נדרש לשלם לרשות המקומית, היטלים עבור
פיתוח.
אוקיי, של הסלילה והשצפים והמוסדות ציבור וכו'. ורשות שנמצאת במסגרת הסכם גג, אז הגורם שמשווק את הקרקע הוא גם גובה את ההיטלים מהיזמים,
כן.
ומקצה אותו כחלק מצד ההכנסות של אותו הסכם גג.
בדיוק, אז בעצם אוקיי. לא, אתה לא גובה פעמיים, אתה גובה רק פעם אחת ויש לך קיזוז. בסדר, אז יש חלק שהולך לטובת הישן מול חדש, בעצם כי גם אם היית גובה אגרות והיטלים בצורה רגילה, אתה לא, אם היה נשאר לך עודפים, היית יכול להשקיע בגן פה, באיזה סלילה של רחוב אחר, קרצוף, ריבוד, זה לא מדויק על בסיס רק לעבר המקום הספציפי הזה. ולכן מאוד חשוב להבין שיש פה פער בהכנסות לרשות. בעצם זה החלק הקצת פחות חיובי של הסכמי גג. בעצם אם פעם הייתי גובה מכל בנייה חדשה, אגרות והיטלים, עכשיו במסגרת השיווקים האלה, אני לא גובה כלום חוץ ממשהו מאוד מזערי. אז בשביל זה בא הסכם גג ואומר, אני אגבה מהיזמים את הכל, אני אתן לך חלק מהכסף הזה לטובת ישן מול חדש, לטובת שיפוץ פארקים, זה לא סתם שעשו את המנגנון הזה, זה לא שאמרו טוב, עכשיו אני אתן ליבנה לעשות פארק חדש. ובמסגרת התהליך הזה, אתה היית אמור להשתמש בכספים האלה למטרה אחת, אז הם דואגים לזה בדרך עקיפה והרבה יותר מסודרת, הרבה יותר מקיפה והרבה יותר מהירה. כי זה לא פרויקט להסתובב סביב 70 ומשהו יזמים במקרה של שכונה אצלנו, אלא פשוט גבו מכולם, מגיע אלינו, ועם זה אפשר לעשות עוד דבר.
אוקיי, אז דיברנו על הסכם בעצם שמהצד, שאוקיי, הרשות המקומית משווקת את יחידות הדיור, המדינה מקפידה שיהיו לה תשתיות ראויות גם במרקם הוותיק של העיר או הרשות בשכונות הישנות, וגם לדאוג למוסדות ציבור ולתשתיות על, כמו שהגדיר אותם יונתן, שאמורות לשרת את התושבים העתידיים ואת תנופת הגידול.
נכון, עכשיו פה בעצם אני רוצה לשאול את יונתן, ביבנה עובדים מול המון קבלנים ויזמים, ובעצם אגף ההנדסה הוא זה שמייצר את האינטראקציה מטעם העירייה אל מול אותם יזמים. איך מתמודדים עם מסה כזו? זה אלפי יחידות דיור בבת אחת, שאתם גם צריכים לראות שהן מתוכננות כמו שצריך, ושאתם נותנים שירות, שיאפשרו לתת שירות נורמלי לתושבים אחר כך. וגם אנחנו יודעים שיזמים הם בסוף מה שמניע אותם זה שורת רווח. אתה יכול לספר טיפה על החוויה האישית שלך ברשות בתהליך הזה?
כן, אני אספר על שני דברים, ואחד אפילו בהקשר של הסכם הגג. אחד הדברים שהסכם הגג נותן מלבד כסף, זה גם כסף לכוח אדם. בעצם אנחנו יכולנו לבדוק את ההיתרים האלה שאנחנו מדברים עליהם יותר במהירות, בקלות ובאחריות, בגלל שהיה לנו עוד כסף שקיבלנו מהסכם גג בעצם, מהמינלת הסכם גג.
זאת אומרת, בעצם שדרגתי גם את כוח האדם בעד
הפנדסה. שדרגנו את כוח האדם, בוא נגיד ככה, וגרמנו לדברים האלה לעבוד יותר מהר, יותר יעיל. זה גם חלק מההתחייבות שלנו בעצם. בעצם רשות מקרקעי ישראל אומרת, אני לא ישיר אותך לבד להתמודד עם כל האירוע הזה, כי ביבנה זה 15,000 יחידות דיור, בדימונה זה 28, אני מניח שכוח האדם שלכם הוא קטן יותר מאשר אצלנו, בגלל שהיום אנחנו יותר תושבים, וגם ועדה מיוחדת וכאלה דברים. אז בעצם זה עולם מאוד מאוד מעניין. המזל של יבנה, ששכונה שלמה, 2,307 יחידות דיור, שווקו כמעט כולם במסגרת מחיר למשתכן. במסגרת הזאת זכה קבלן אחד בחלק מאוד ניכר מהמגרשים, אז בניגוד לפיתוח של השכונות הקודמות שלנו, פה היה לנו אינטראקציה עם יזם אחד, שזה טוב וזה רע.
נכון, יש לך כתובת אחת בסוף לטוב ולמה.
בדיוק, יש לך אדם אחד, אתה עובד מולו, אתה מתנהל מולו, מצד שני, הוא יש לו יותר כוח, כי בעצם הוא בונה לך שכונה שלמה, אתה רוצה שהכל ילך קשורה, אתה רוצה גם להיות כמה שיותר, בוא נגיד את זה ככה, יעיל ובסדר איתו, כדי נכון. שהוא יעשה את היחידות כמו שצריך, כי זה מחיר למשתכן, אתה רוצה שזה יצא טוב.
נכון. זה גם אוכלוסיית יעד שיבנה מאוד מאוד רוצה לקלוט.
יעד שיבנה מאוד 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 רצתה לקלוט, והיום אנחנו במצב הרבה יותר טוב בזכות הדבר הזה.
אוקיי, אוקיי, בסדר גמור.
אני רוצה פשוט גם אם אפשר שנעבור רגע לבעיות ביישום אם אפשר, על לראות, נחתמו כבר הסכם הגג, חלקם כבר מקבלים בשטח וביטוי, יונתן, אתה יכול לתת לנו אולי עוד דוגמאות או מאפיינים כלליים של אתגרים במימוש?
כן, יש לא מעט בעיות.
אני אתן את האתגר המרכזי. אתה לא יכול לשווק 2,000 יחידות בשנה, כמעט באף אחד מהסכמי הגג האלה.
מה זאת אומרת?
הכוונה היא שאם אני לצורך העניין יבנה, ונתן את הדוגמה שלנו, יש לנו 15,000 יחידות, אנחנו רוצים לשווק אותם, רוצים לעשות אותם, אין לנו איזה אינטרס אחר, עכשיו שיווקנו 2,307, השיווק הבא שלנו יהיה לדעתי רק בעוד כמה שנים.
למה?
בגלל שצריך לפתח את כל התשתיות האלה, ואתה לא יכול בעצם לשווק קרקעות לפני שהתשתיות לא מוכנות. אחד מהדברים זה תשתיות על. יש לי שיקוע של מסילת ברזל, שזה אירוע מאוד מסיבי של כמה מיליארדים, שכולל הפרדה מפלסית וכביש עליון עירוני וכביש תחתון בין עירוני ורכבת שעוברת למטה וחיבור בין שני חלקי העיר, כל הדבר הזה ייקח כמה שנים. אז בעצם גם אם אני רוצה, אני לא יכול לשווק תכלס את ה-2,000 יחידות בשנה האלה, וזה יוצר לי את הפער הזה.
אוקיי, אבל אני מניח שרמי מקבלת את ההסבר לגמרי סביר הזה, נכון? זאת אומרת, מבחינת המידה בידי
שווקים. זה מה שדיברנו מבחינת המימוני ביניים. מצד שני, בחלק הארי הגדול של הכסף, את זה היא לא נותנת לך, כי בעצם לא שיווקת כלום. אז היא כן תחזיק לי את המנהלת, כדי שאני אוכל להמשיך לעבוד.
את מנהלת הסכם הגג
היהודית שהוקמה, במיוחד לצורך הפרויקט הזה, זה בעצם מה שעוזר לה ולנו לשווק ביחד בעתיד. אבל אם אני עכשיו רוצה לעשות עוד אחד מרשימת הפרויקטים שלנו, אז הדברים הגדולים לא יהיו כרגע, יהיו בעתיד.
אז נתת דוגמה לסכם גג, שבו רשות מקומית מאוד רוצה לשווק יחידות דיור בהתאם לקצב שהיא התחייבה אליו, אבל בפועל היא נדרשת לבצע כל מיני עבודות שמעכבות את קצב השיווקים, שלא בטובתה, לו היא הייתה יכולה, היא הייתה משווקת בקצב הנדרש. יש רשויות שיכולות לשווק, אבל גוררות רגליים?
תראה, אני חושב שיש רשויות שהגיעו לאיזושהי סיטואציה שבה כמות השיווקים היא אדירה, וזה יוצר בעיה מאוד מאוד גדולה עבור הרשות. זאת אומרת, יש הסכמים מאוד, ההסכמים הראשונים שנחתמו למעשה, ראש העין, קריית גת, עכשיו יותר מאוחר אפילו ראשון לציון והרצליה, שבאיזשהו שלב הרשויות האלה, ראשי הערים עצמם, זאת אומרת, זה לא איזשהו משהו שהוא חדש, ראשי הערים עצמם עצרו בעצם את מתן היתרים, כי הם הבינו שהסכם הגג הזה הוא אולי לא שלם מספיק מבחינתם. אולי חסרים בו כל מיני פרמטרים שהיו צריכים להיכנס אליו, מהשקעות בתחבורה ציבורית, ודרך אולי אפילו השקעה במוסדות ציבור או או ביכולת שלהם לקלוט את אותם תושבים, לא רק בהיבט הפיזי שעליו דיברנו עד עכשיו מיונתן, אלא גם בהיבט של מה שנקרא תשתיות רכות. קשה אפילו, אתה יודע, לקלוט גננות ומורים וסייעות, ולהגדיל את העירייה, את עובדי הרשות המקומית, אתה יודע, להגדיל את אגף הגבייה שלך, או את כוח האדם היהודי שלך באגף שפע, זה לא דבר פשוט, ויש רשויות שמיוזמתן עצרו, בחלק מהמקרים לצערנו זה אפילו הגיע להתדיינות משפטית, לצורך העניין אפילו במקרה של קריית גת, ממש הגיע להתדיינות משפטית חריפה למדי, ואז כן, אנחנו רואים תופעה שיש רשויות שמיוזמתן בעצם לא מקדמות את מלוא היחידות שהם התחייבו.
אני חושב שמעניין בנקודה הזאת לדבר על העוצמה האדירה שיש לראשי הרשויות, שהם בדרך כלל יושבי ראש הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה, והם אלה שמנפיקים את ההיתרים, שברצותם מנפיקים את ההיתרים, וברצותם גם יכולים לעצור אותם.
נכון, יש להם השפעה עצומה ובאמת יכולת לעצור או לקדם את הדברים האלה, אבל מצד שני אני חושב שיש בזה גם, זאת אומרת, יש בזה יותר טוב מרע בעיניי, כי בסוף המדינה רוצה לשווק הרבה יחידות דיור, וזה חשוב לך, וזה כמובן בסדר, אבל ראשי הרשויות האלה הם מומחי התוכן והמנהיגים המקומיים, ואם הם חושבים שמשהו לא מתאים לתושבים שלהם, שבסופו של דבר הם אלה שבחרו באותם ראשי רשויות באופן אישי, ונהנים מאמון ציבורי מאוד מאוד גדול, אז אני חושב שטוב שהם יכולים להיות הווסת הזה, ולא שהמדינה תוכל, לצורך העניין, כן, מירושלים לתכנן עבור 250 ומשהו רשויות, ככה על דעת עצמה, בלי שיש איזשהו וסת, שאלה ראשי הרשויות, ואני חושב ש... בעיניי לפחות, ממה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, הם ממלאים את התפקיד הזה באופן טוב למדי.
נכון, אני חושב שתפקיד מאוד חשוב להנהגה המקומית, לעיצוב ופיתוח פני העיר, ובאמת, כשמדברים על הסיבות שבהם הרשויות המקומיות, הם אלה שגררו רגליים ועצרו קצת את השיווקים, באמת לרוב זה היה או מבתים של מרקם של העיר, או בבתים של תשתיות רכות, כמו שהגדרת, או תקציבים... שוטפים. כי אם דיברנו בהסכמי הגג שהם נותנים, רוצה להחזיר רגע את כולנו לפרק 3 של הפודקאסט, שמדבר על התקציב ומסביר שרשות מקומית יש שני סוגים של תקציבים, יש תקציב השוטף שלה, תקציב הרגיל ותקציב הפיתוח, הטבה, והסכם גג עיקר ההכנסות שלו מרוכזות לתקציב הבלתי רגיל, שהם אמנם נותנות ביום הראשון או בתקופת ההפנה,
תקופת ההקמה,
באמת את הפארק ואת תשתית הניקוז ואת הבט"ש ואת גן הילדים ואת בית הספר, אבל אף אחד לא מדבר על חשבון החשמל שצריך לשלם בבית הספר, ואת עלות הניקיון,
ואת כוח האדם,
בדיוק, ואת כל העלויות האלה, בואו גם נזכיר שכל השירותים הממלכתיים במדינת ישראל הם תוקצבים בצורה,
בתקצוב
חסר, כן,
נכון.
על ידי המשרדים הרלוונטיים, וכל רשות מקומית נדרשת להשלים מה שקוראים מאצ'ינג, ורשות מקומית שיש לה יותר יכולת מוסיפה יותר, ורשות מקומית עם פחות יכולת מוסיפה פחות. אז אם הייתי רגיל להוסיף יותר כי היה לי איקס תושבים, כשיש לי שני איקס תושבים והקופה שלי בתקציב הרגיל לא גדלה, אז ההשקעה שלי בתושב קטנה.
זאת באמת בעיה מאוד מאוד גדולה, שאני חושב שאין כמעט רשות מקומית שחובה הליך של גידול בתושבים, שהיא לא עוסקת בו ממש בליבת היומיום שלה. כל מה שקשור בפרק מוניציפלי בהסכמי הגג הוא דבר שלא בוצע, לא על ידי משרד השיכון, לא על ידי רמי. משרד הפנים נמצא עמוק בתוך תהליך שבו בעצם מנסה לייצר פרק משלים, פרק מוניציפלי שעוסק בתקציב השוטף בכוח האדם של הרשות, וזה דבר שלדעתי לא תהיה ברירה ויצטרכו לעסוק בו ולייצר תקציבים תוספתיים לרשויות, כי בכלל הרשות מקומית נדרשת לספק הרבה יותר שירותים ממה שהיא נדרשה לפני 30 שנה, ואנחנו יודעים שעץ מבנה של רשות מקומית זה דבר שהוא בדרך כלל נקבע מזמן לפני הרבה מאוד שנים, ולאו דווקא עבר שינויים משמעותיים, ועבודה ארגונית שתצליח לייצר תשתית אנושית שתוכל לתמוך את אותו גידול בתושבים, היא דבר שהוא בעיניי הוא לא פחות מהכרחי כדי שרשות מקומית תצליח להמשיך ולתפקד, בלי לרדת ברמת השירותים המוניציפליים שהיא נותנת לתושבים שלה.
נכון, אני מסכים מאוד שזה אספקט שצריך באמת לתת לו קצת יותר
זהו, לא ניתן לו מענה בכלל.
עכשיו אני רוצה אבל לחזור רגע ברשותכם לתחילת השיחה שלנו על מבנה הארנונה ולדבר על המקור שאמור למרן את הדבר הזה. אפשר להסתכל ולהגיד, אוקיי, מספר התושבים גדל, מענק האיזון מחושב לפי מכפלה של התושבים, הנה המדינה מוסיפה תקציב. אני חושב שהולכת ומתגבשת הגישה התכנונית, ואולי פה יונתן קצת יותר הרחיב את הדיבור, שמדברת על לצד שיווקים של מגרשים למגורים, צריך לשווק גם אזורי תעשייה, מסחר, מקורות הכנסה נוספים לרשות המקומית, שיוכלו לתמוך את אותם שירותים, ואם אפשר גם אולי איזו התייחסות להחלטה של מועצת קרקעי ישראל שעברה, שמאפשרת תוספת של שימושים מסחריים בקרקעות ציבוריות במגרשים חומים.
אז זה שני נושאים מאוד חמים. נתחיל מהחלק הקל. לפני כמה חודשים עברה החלטה שנותן בעצם אופציה לתת 20% שטח שכיר, בכדי שיתמוך בהקמת המבנה החדש של השטח הציבורי.
מה זה אומר?
זה אומר שאם היום יש לי, אני רוצה להקים בית ספר, ופעם הייעוד היה חום, ייעוד חום זה בעצם אומר שטח לבנייני ציבור. העניין הוא שאתה לא יכול להפקיע קרקע לטובת משהו ציבורי, ואז אחרי זה לשווק חלק שכיר בתוכו. אז בעצם הבינה מועצת מקרקעי ישראל שצריך לתמוך בהקמה של הדבר הזה, וגם אחרי זה מבחינת עירוב שימושים, עירוניות יותר נכונה, בעצם זה שילוב שהוא קריטי. והחליטה שאפשר יהיה לתת עד 20% בעצם בכדי לתמוך בתוך הדבר הזה. זו החלטה קריטית ומאוד חשובה, כי בעצם אם הייתי עושה את זה לפני, היום מבקשים ממני להחזיר את הקרקע. כי אני בעצם משתמש, אני הפקעתי קרקע, ואז אני משתמש בה לייעוד שלא הייעוד שלטובתו הפקעתי.
זה בדיוק רגע איזה פתרון שלוקחים זכויות בנייה במגרש שהוא באמת צבוע בצבע חום ומיועד לצורך ציבור, ומבינים שיש לזה בור ביכולת של הרשות המקומית להקים את המבנה הזה וגם לתחזק אותו, והפתרון שנמצא לזה הוא באמת אותם 20% בזכויות הבנייה יופנו לשירותים שכירים, וככה גם היזם משתתף בעלויות הבנייה של המבנה, וגם דמי השכירות החודשיים או whatever שתהיה הכנסה או הארנונה, צורך העניין שתהיה שוטפת מהדבר הזה,
תאפשר לרשות להגדיל
לתחזק.
אבל רגע שנייה, הביטוי הפרקטי של מה שאתה אומר עכשיו הוא בעצם שעירייה שבונה מבנה ציבור, נניח בית ספר, היא תוכל להקצות 20% ממנו לצרכים של הכנסות שלה, זאת אומרת לצרכים מסחרים.
רק אם הוא חלק חיוני בהקמת המבנה הזה. זה לא כסף שניתן בחינם העסק הזה.
אוקיי, אז אם בונים מתנס, אפשר לבנות...
אפשר לבנות קפיטריה ואולם קולנוע בתוך המתנס, זה דוגמה.
בעלי אופי מסחרי.
בעלי אופי מסחרי לחלוטין, בעצם יש לתמוך בתוך הדבר הזה. וזו החלטה קריטית.
אני אתן דוגמה, אני גם דירקטור במוזיאון משה קסטל, שנמצא במעלה אדומי.
אוקיי.
המוזיאון מוקם על שטח חום. יש בית קפה מסעדה לידו שנועד לשרת את העוברים ושבים ומי שמגיע למוזיאון. מוזיאון, תרבות כמו בריאות, כמו חינוך, כמו רווחה, זה מוצר גירעוני. כמה שאתה נותן אותו, אתה מפסיד.
נכון.
קפיטריה לעומת זאת, זה מוצר רווחי. ואם אני באותו תא שטח יכול לייצר גם פעילות גירעונית, שיש בה תועלות חברתיות וציבוריות אומנה, וגם פעילות שכלכלית היא מאפשרת לי לתמוך את הפעילות המאוד מתבקשת הזאת, אז למה לא?
והכנסות מהקפיטריה מתנהלות כמשק סגור אל מול החזקת...
ההכנסות מתנהלות בצד ההכנסות של המוזיאון, חוץ מההכנסה השוטפת שלו שנובעת ממחירה של כרטיסים, מתמיכה של הרשות, אבל זה תגיד עירוני.
אז יש לו עוד מקור הכנסה.
יש עוד מקור הכנסה של שכירות שוטפת.
אז אתה בעצם מצמצם את התקציב העירוני השוטף שהולך לטובת אותו מוזיאון.
או מגדיל את ההוצאה.
או מגדיל את ההוצאה. לגמרי.
ואם אפשר באמת קצת התייחסות באמת לתכנון של אזורי התעשייה שנועד לתמוך בצד הארנונה וההכנסות השוטפת.
אז כמו שאמרת קודם, בעצם מבנה הארנונה בישראל, בזכות בגלל העיוות הזה שנוצר מזה שהארנונה למגורים היא גירעונית וממסחר ותעסוקה ותעשייה, היא בעצם לא רק שהיא מכסה את ההוצאות שלה, היא גם מממנת את המגורים, עיר צריכה לדאוג לעצמה במסגרת הסכם הגג ולדאוג לפתח לעצמה עוד מקורות מניבים, מה שנקרא. עכשיו, היא יכולה לעשות את זה בכמה דרכים. דרך אחת היא לדרוש שיהיה שיווק במקביל. במרבית התוכניות האלה שהיום משווקות, יש גם מסחר ותעסוקה. והוא אמור לתמוך במגורים העתידיים שיהיו. אז עיר שתרצה בעצם לסדר לעצמה את העתיד, תדאג שיהיה שיווק גם של המסחר והתעסוקה הזה. אוקיי, וזה בעצם אמור לתמוך באותו דבר. אני אגיד לכם שבמקרה של יבנה, לא רק שדאגנו שיהיה מסחר ותעסוקה בתחום התוכנית הזאת, אלא גם בגלל שאנחנו יכולים לתכנן בעצמנו הרבה מאוד דברים, אנחנו כל הזמן עובדים באופן אינטנסיבי על הגדלת מקורות ההכנסה. אנחנו תומכים ועוזרים ובאמת מטפלים בתחום הזה, באותה צורה שאנחנו מטפלים בשיווק של מחיר למשתכן לצורך העניין. האינטרס הוא זה לקדם את העיר ולדאוג שהיא תהיה במקורות הכנסה הנכונים, כדי להבטיח את העתיד שלה, כי באמת לא תתכנן, לא יהיה.
מה שמתאר פה יונתן בעיניי זה תפיסה תכנונית מאוד מאוד מתקדמת,
נכון.
שמסתכלת עוד מדרגה מעבר לצרכי התושבים והטופוגרפיה של העיר
והרצון לגדול.
בדיוק.
פשוט.
גם מסתכלת על היכולת של הארגון לתמוך את הגידול הזה, ומסתכלת על התקציב העירוני, ואני חושב שברגע שנייצר את הסינרגיה הזאת ובהליכי התכנון, השתתפו גם מהנדסים, תכנני ערים וגם כלכלנים ומתכננים אסטרטגיים, היכולת שלי לצמוח נכון, כי לצמוח כולן צומחות, בואו, יש גידול במספר התושבים, כולן צומחות, האתגר הוא לצמוח נכון. וזה באמת, ככל שיש יותר תחומי...
נכון, המעגל נסגר בצורה טובה יותר ברגע שמתייחסים גם לאספקטים האלה של, של תפעול שוטף בעצם, של איך רשות מקומית מצליחה לספק לתושבים שירותים ברמה נאותה, כאשר היא קולטת מסה מאוד מאוד גדולה של אוכלוסייה שבסופו של דבר היא עולה, העלות שלה יקרה יותר מאשר ההכנסה שלה מארנונה.
Okay, אז בעצם היה לנו פרק מאוד מעניין על הסכמי הגג, התחלנו אותו ותיארנו בעצם למה נולדו הסכמי הגג האלה, למה הם באו לעולם כתוצאה ממשבר הדיור,
נכון.
וגם את הסיבות שהובילו למשבר, פירטנו ממה מורכב הסכם גג, על מי הצדדים להסכם ואיזה דעיות הוא בא לפתור ועל איזה נושאים הוא בא לתת מענה, אחר כך דיברנו גם על כמה אתגרים ביישום, הצענו כל מיני הצעות לצמיחה יותר
נכונה
של
יותר בריאה לעיר.
אני חושב בהקשר הזה שאנחנו כבר מראש נזמין את יונתן לעוד פרק על התחדשות עירונית, שזה הליך משלים לנושא הזה, אנחנו פשוט היום בזמן קצת...
לא, לא, זה פרק נפרד.
כן, לא להעמיס. אוקיי, אז תודה רבה ליונתן שהגיע אלינו מיבנה הרחוקה.
תודה יונתן.
תודה רבה לדוקטור בוזי רביב שמארח אותנו בפעם הראשונה ולא עוד הרבה פעמים.
תודה רבה, והיה ממש ממש מעניין, אפילו שזה כאילו נושא יבש, להיות ככה בקיא כל כך בפרטים הקטנים, הופך את זה למשהו מאוד מאוד חשוב, גם לקהילה שלכם וגם עם ערך גדול לציבור. אז אני מאוד מאוד שמח שהייתם כאן איתנו ושתהיו כאן בפעמים הבאות. תודה רבה לכם.
תודה רבה, ותודה כמובן לדביר, שכרגיל מגיש את הפרק במקצועיות, ונתראה בפעם הבאה.
תודה רבה לאייל.